הפלטון, פודקאסט על טריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אור ברגר.
ברוכים הבאים לפרק 30 בפודקאסט הפלטון. חתכת דרך כבר פרק 30, חייב לומר. ואיתי היום ברוכה הבאה רויטל גלוסקה, מה שלומך?
וואו, מצוין, זה כיף לשבת לדבר איתך אור.
רויטל, אישה רב תחומית ללא ספק, ואנחנו ניגע בכל התחומים. כרגע יור איגוד הכדור מים, בתקופה של עלייה די מטאורית של הענף. אימא במשרה מלאה, לילדה שחוגגת היום גם 20, נכון?
זזקנים אנחנו.
דיברנו על זה קצת. ההיכרות שלי איתך רבי, אני אקרא לך רבי, כמו שאני חופשי, רגיל חופשי, כל החיים. חופשי. אז ההיכרות שלי איתך רבי, ומשם אני מרגיש בנוח לי כל החיים, מתחילה הרבה אחורה. אני הייתי שחיין צעיר במכבי ביאליק, ואת בדיוק נכנסת לצוות האימון בתור העוזרת של רן גורל. והיה לנו חיבור טוב מההתחלה, ללא ספק, כי אני חושב שהקבוצה היה אז עם ערן ספציפית, הייתה חסרה קצת כזה חום ואהבה וחיבור בין אישי, ואני חושב שבדיוק נכנס למשבצת הזאת, אבל גם הייתי די חוצפן, אז אני גם זוכר כמה עימותים, לא יודע אם את זוכרת שזרקת עליי איזה קרש, פולי, סק, אני כבר לא זוכר, זה היה בגלי גיל בבריכה בפנים, שדיברת, הסברת איזה תרגיל, ואני לא יודע, קשקשתי, נראה לי עם קוני, ופתאום קיבלתי איזה משהו בראש, הסתובבתי וראיתי אותך בפרצוף זוהם, אבל זה סבבה, ככה גם ידעתי לא להתעסק יותר. אז עוד מעט אנחנו נגיע, גם קצת נדבר על העבר, אבל בעיקר על מה את עושה היום, וגם מה התוכניות קדימה. אבל הפינה שהפכה להיות קבועה, ככה בתחילת הפרקים, זה שאני משתף קצת בסיפור אן, הבת שלי, ודרכנו עם מחלת הסכרת. אז אני חייב לומר שבפעם האחרונה הייתי קצת יותר אופטימי, כאילו לא אופטימי, הייתי קצת יותר נינוח, אבל התקופה האחרונה הייתה לא פשוטה. כל הזמן אנחנו לומדים דברים חדשים, שבוע שעבר גם היה שבוע מאתגר במיוחד, כי אשתי כפרה עליה, טסה ללונדון, 5 ימים, זה היה לי שבוע מאתגר של אבא במשרה מלאה, וכל הזמן קיבלתי כזה, וואו, ככבוד, איך אתה מסתדר, זה, חייב לומר, אני לא אגיד שהיה לי קל, אבל נהניתי בטירוף, כאילו שמתי בצד קצת את העבודה בשבוע הזה, לא היה ברירה, ביומיים הראשונים עוד נלחמתי, ניסיתי להספיק הכל, ראיתי שזה לא קורה, אמרתי, טוב, יש דברים שאני אשים בצד השבוע, ונהניתי מהילדים בטירוף, כאילו להיות איתם מהבוקר עד הערב, בכל השלבים של היום, ממש נהניתי.
מקבל קצת פרופורציות אחרות, אה?
כן. לגמרי.
תמיד, כאילו, אני תמיד אומרת שיותר קל, דרך אגב, שבן זוג נמצא בחול, וכמובן שזה לתקופה מוגבלת.
כן.
אז אתה יודע שהכל עליך, אז אתה הרבה יותר מכוון מטרה, ואיכשהו, בגלל שאתה לוקח את כל ההחלטות, אתה לא צריך להתייעץ,
נכון.
אז זה זורם יותר קל.
גם, וגם אני חושב שהילדים לוקחים כזה צעד אחד קדימה, מבחינת אחריות כזה ומחויבות, כאילו הבנים הגדולים היו נסיכים, הם כל בוקר התארגנו לבד והתלבשו לבד, והייתי פה מכין את האוכל למטה, והייתי שומע אותם את השיחות שלהם למעלה, ושון היה עוזר לו לבחור בגדים וזה, והכל כאילו בלעדיי.
זה והוא רק אומר שהם יכולים, אה?
כן, כן, יכולים ללא ספק, וקיצור, היה לי ממש כיף, אם כי היו לילות בעיקר מאוד מאתגרים ממן, האמת שגם מאז שמור חזרה היה לנו איזה שתי לילות מהגיהנום, שאני אומר מהגנום, זה כאילו תחשבי של לילה שאנחנו מתמודדים גם עם איפו, נגיד היה לילה שהתמודדנו עם איפו בתחילת הלילה, שזה בדרך כלל לא קורה, והיינו מופתעים, וזה בסה, כי היא נרדמה כזה 7:30-8, ואז פתאום 9:30-10, הסוכר שלה התחיל לצנוח, וחיכינו, חיכינו, חיכינו.
מה זה אומר, אבל שהוא תונח, מה קורה לה?
שישנה בגדול לא קורה לה כלום, אבל אסור להשאיר אותה במצב הזה יותר מדי, כי מהר מאוד המצב יכול להידרדר, עד אפילו נזק מוחי ויותר מזה. אז איפו זה מצב שצריך לחשוש ממנו, כי צריך לטפל בו מיידית. עם סוכר גבוה, אני לא אגיד זה פחות דחוף, אבל לוקח זמן עד שמגיעים לנזק. באיפו זה יכול לקרות הרבה יותר מהר, אז כמובן ישר הערנו אותה, וגם כפרה עליה, היא כבר מיומנת, היא כאילו כבר מכירה, שאנחנו מכירים, מהירים אותה, דוחפים לה איזה כפית דבש כזה, היא בקושי מצליחה לבלוע. לפעמים היא מתעוררת יותר, לפעמים היא מתעוררת פחות, ואז החזרנו אותה לישון, ואז הסוכר עלה. עכשיו, כמובן, בהתאם, אנחנו נותנים אינסולין, כאילו שאנחנו רואים שהסוכר עולה, אבל נתנו, ולא יודע, משהו שם לא השפיע, או שכאילו, או שנתנו יותר מדי דבש, למרות שלא זכור שזה היה כמות גדולה, והסוכר כל הזמן עולה, והכל אני מדבר איתך, 1 בלילה, 2 בלילה, 3 בלילה, אז לא באמת ישנים, כאילו כל הזמן את עוצמת עין, ואת קמה, ואת רואה מה המגמה, כל פעם צריך, כאילו בשביל לתת לה את האינסולין, את צריך לעלות למעלה, כאילו להתקרב אליה טווח מסוים, כדי שזה יקלוט.
מלחיץ.
ולא הצלחנו להוריד את הסוכר, ואז היינו גם כל הזמן בלבטים, רגע, נעיר אותה עוד פעם, נראה מה קורה, כאילו, מה קורה עם המכונה, אולי המכונה, כאילו המשאבה של האינסולין הפסיקה לעבוד, כי זה גם קורה לפעמים, כאילו, הכל מכשירים, אז יכול להפסיק לעבוד, זה כבר קרה לנו. אז היינו בלבטים, להעיר אותה, לתת לה זריקה, כי יש לנו גם אופציה לתת לה זריקה, כאילו ידנית. ואמרנו, טוב, נו, נמשוך עד הבוקר, זה משכנו עד הבוקר, לא הייתה החלטה טובה, כי כמה כזה, מאוד הזכירה לנו את התקופה שהיא הייתה חולה, כמה עצבנית, כל המיטה שלה הייתה רטובה, כי החיתול שלה היה מפוצץ, והיא כמה צמאה, ומהר מאוד גם הקיעה את הנשמה שלה, כי אחד התסמינים של סכרת, שהסוכר גבוה בטח אצל ילדים, זה בחילות, והיא הקיעה את הנשמה שלה, ממש הייתה סופר מסכנה, והכל היה פה כזה, אתה עד ברבע לשמונה בלחץ של הבוקר, עם הבנים וזה, ופתאום היא... אז כן, אז יש לנו גם לילות כאלה, אנחנו כל הזמן מנסים ללמוד מה מעלה לה יותר את הסוכר, איך אנחנו צריכים להגיב, איפה אנחנו צריכים להגיב מהר, איפה צריך יותר לסמוך. הבעיה זה שכל הזמן אני כאילו קצת מאבד אמון במכשירים, ברגע שכשיש לילה כזה, אז פתאום אני אומר, רגע, אז הוא לא עובד, אז... קיצור, לא פשוט.
קצת מבאס לעשות ניסויים בילד שלך.
כן, כן, בדיוק. במיוחד שכל החלפת מכשיר כזאת, זו תקירה מאוד כואבת. היא גם, שוב, היא יודעת, אנחנו אומרים לה שצריך להחליף, אז היא ישר יודעת לקרוא לזה טיק. כי המכשיר כזה שהוא דוקר, אז עושה כזה טיק. והיא יודעת ללכת למגירה שלה עם כל הציוד, עם VI, היא מאוד בוגרת. אבל זה כואב.
בטח.
אז זהו, זה היה פינתנו להיום. אני יודע שהרבה מתעניינים ושואלים ומגיבים, ואני ומור חשוב לנו גם להעלות את המודעות, כמו שדיברנו על זה בשנתיים הראשונות, היא כנראה די סבלה, אבל לא ראינו את התסמינים, אז כן חשוב לנו לשתף שאנשים אחרים יהיו קצת יותר מודעים וערניים. אבל זה עד פה, ועכשיו נעבור אלייך. אז יש לי... לא מעט שאלות, אבל אני רוצה שנתחיל דווקא מהחדשות החמות, כי אני יודע ששבוע שעבר היית באתונה, נכון, בתחרות, וחזרתם עם הישג מרשים.
אז היינו בברלין, באתונה הייתי לפני זה.
אתואן לא עוקב.
באתונה הייתי בהגרלה לאליפות העולם, שישראל הפילה באמת פעם ראשונה בנשים, בענף קבוצתי כדור נשים, זה פעם ראשונה שישראל מהפילה ever, לא בכדורסל, לא בכדורגל, לא בכדורף. ומזה 37 בכלל, לא נבחרת לא גברים ולא נשים, ישראלית הפילה לאליפות העולם בוגרים. אז כן, נבחרת הנשים שלנו בהחלט עשתה את ההישג הזה. ולפני שבוע, אני נשארתי בארץ, הם יצאו לברלין, לוורד קאפ, שימו מקום ראשון בבית, והפילו ללונג ביץ' שהתקיים ביוני.
השנה?
כן, סופר פיינלס, זה טופ 8, הגיעו לשם 8 הנבחרות הכי טובות בעולם. 2 ראשונות יקבלו כרטיסים כבר לאליפות העולם בדוחה.
אוקיי, שמה, תתני איזה עוד נבחרות מי, כאילו השאר ה...
מי שהגיע לשם זה ארצות הברית, שהיא אלופת עולם ואלופה אולימפית, בשלוש אולימפיאדות האחרונות, משחקים אולימפיים האחרונים, ספרד שהיא הסגנית שלה, הולנד זה אימפריית כדור מים נשי, שהם היו אלופות אירופה בברצלונה 2018, הגיעה לשם יוון, הונגריה, איטליה, באמת כולם נבחרות אולימפיות.
מעצמות.
כן, מעצמות, מעצמות כדור מים.
כאילו מעצמות כדור מים, מעצמות ספורט בכלל גם.
כן.
טוב, מרשים, חברה...
צריך להבין שכאילו מי שלא הפיל לשם, למשל נבחרת אוסטרליה ונבחרת סין, אוקיי?
גם מעצמות.
כן.
ואת אומרת, השני מקומות הראשונים משיגים כרטיסים לאליפות עולם בדוחה.
כן.
זה המטרה?
המטרה שלנו, א', הוא, שם אנחנו הולכים באמת לקבל עוד ניסיון, כי חלק מה, הנבחרת שלנו נבחרת צעירה, וחלק מהבעייתיות שאתה חי בישראל, זה באמת להגיע לטורנירים ולמשחקים ברמה הכי גבוהה, ולהעניק להם את הניסיון הבינלאומי ברמות האלה. אז אנחנו באמת יוצאים לשם בעיקר לקבל את הניסיון, ושבועיים אחרי זה יש כבר את האליפות העולם בפוקאוקה. אנחנו משם נוסעים ליפן אחר כך.
רגע, תעשי לי סדר. בדוחה זה?
דוחה תתקיים בפברואר 24.
שזה אליפות עולם גם?
כן, יש שם, יש בלגן בגלל הקורונה.
עוד שאריות של הקורונה, כן, תחרות כן. שניתחו, כן. הבנתי, כן.
אז באמת, לפני זה יש את אליפות אירופה בישראל.
אוקיי, נגיע לזה, אני ממש, כן. יש לי כמה שאלות על ו- ה...
השש הטובות מאליפות אירופה, מעפילות לדוחה. אבל דרך העולם, אתה מקבל דרך הסופר פיינלס, את שני כרטיסים כבר לשם.
הבנתי, שמטרת העל זה בעצם אולימפיאדה?
משחקים אולימפיים, כן, בהחלט.
כן, כבר בפריז?
זה יהיה מאתגר מאוד. אנחנו צריכים להתמודד שם, בעצם מדוחה יעלו שלוש קבוצות לפריז. יש סיכוי, אפשר להגיד שאין סיכוי, למרות שאנחנו מכוונים ל-28, אבל יש סיכוי לעלות מפריז. בוא אני אגיד לך, אם כאילו הוועד האולימפי הבינלאומי היה כבר עושה באמת את ההשוואה המגדרית, וכי... בכדור מים יש 12 נבחרות בגברים ו-10 בנשים. אם זה היה 12 נבחרות גם בנשים, אנחנו היינו בפנים.
מוזר קצת, לא?
שהם לא עשו את זה?
כן, שכאילו, בדרך כלל הרי טורניר גם בנוי אותו דבר כזה. זה מוזר לי לבנות טורניר.
הכל על בסיס מקום פנוי, כאילו, שהם צריכים לפנות ספורטאים אחרים.
כן, שעל כל... כאילו הסך הכל הכללי של הוועד האולימפי לא יכול להגזים עם ספורטאים, כן. אוקיי, אז את אומרת, פריז יהיה מאוד מאתגר, אבל המטרה היותר גדולה זה כאילו לכוון יותר רחוק ללוס אנג'לס?
כן.
שזה אמור להיות עם אותה קבוצת בנות פחות או יותר?
תראה, יש לנו תמיד כאילו כוכבות או באמת שעולות מלמטה כל הזמן, והנבחרת משתנה. כאילו, חלק יוצאות זה בנות, לא בנות, אני לא אומרת בנות, זה ספורטאיות, כן, ספורטאיות. זה ספורטאיות שלא מתפרנסות מזה, הן לא מקבלות כסף, אין להן מלגות, ספורט קבוצתי לא מקבל מלגות מישראל. אז באמת, כאילו, האפשרות שלהם להסתכר ולמשוך את הקריירה לאורך זמן היא לא גבוהה. וזה משהו שאנחנו עובדים קשה לשנות אותו, ויש כבר הבנה גם שהכדור מים עשה היום משהו שצריך לשנות את כל ההנחה הזאת שישראל לא נותנת מלגות לספורט קבוצתי.
אז בואי באמת נחזור קצת אחורה. מתי נכנסת לתפקיד?
התחלתי במאי 2016, בעצם זמנית, עד שימצא יושב ראש גברי.
עדיין מחפשים?
אולי.
הזמני הופך להכי קבוע שיש, אה?
כן, לא. זה באמת חצי שנה אחרי זה כבר קיבלתי את הקבוע. נמצא הבחור, הגבר שהיה מוכן לקחת את האיגוד.
אבל?
אבל אז כבר באמת כבר שיניתי הרבה דברים, וישבתי מולו ואמרתי לו, תקשיב, פה יש המון עבודה, וזה המון המון השקעה של זמן בהתנדבות. יש לך את הזמן?
ואז הוא ברח.
אז הוא אמר, לא, אין לי כל כך את הזמן. אז אמרתי לו, אוקיי, אז לך, אל תעשה את זה.
אוקיי.
וזהו, ומאז...
ומאז את שם.
כן, day 24/7.
כן, אני יכול להעיד בתור אחד שעבד בווינגייט לא מעט שנים, ותמיד ככה אמרנו שלום דרך החלון, אז אני יודע כמה שעות את מבלה שם במשרדים בבריכה. למה בעצם נכנס לזה? כאילו, רק בדיוק סיימת לספר למה הוא ברח, כי זה בהתנדבות והמון המון זמן. אז למה לקחת את הכאב ראש הזה?
האמת שתמיד הייתי שומעת מסער אלוני, ומהחבר'ה ביחידה לספורט הישגי, תמיד זה היה מעצבן אותם, שכל הזמן מתחלף יושב ראש, ויש בלגן, והיה המון הסדרים כספיים, וכל הזמן היה כאילו איגוד הכדור מים, מקום מגעיל, ולא להתקרב אליו, והאמת שנמאס לי לשמוע שמדברים על משהו שאני אוהבת בצורה כזאת. ואמרתי, לא יכול להיות כאילו שזה כל כך גרוע, שככה עושים את הדברים, בטח יש דרך לשנות את זה, וזהו, התחלתי להתאבד על זה. וגם האמנתי בנבחרות נשים, שהן יכולות לעשות דברים בצורה אחרת.
אז זהו, בנימה זאת, אני אגיד, אני אקנה, כי גם אני קצת חטאתי, פחות מאחרים, אבל חטאתי, בווינגייט, באווירת ווינגייט, שאת יודעת על מה אני מדבר, זה ענף שבתחילת הדרך, לא רק ב-2016, גם כמה שנים ראשונות, אפילו קצת זלזלו בו. כאילו, בטח היה ענף נחות בווינגייט, בקליקה של ווינגייט, של שחייה, ג'ודו, אפילו אנחנו קיבלנו מעמד קצת יותר גבוה, ובכם נטו קצת לזלזל. ובהתחלה גם, אני חושב שהתקניות, אם אני טועה, היה גם איזה דרך לא פשוטה למעלה, כי אני זוכר גם הרבה משחקים כזה שנגמרו בתוצאות לא מחמיאות, ואז זה רק הגביר את הזלזול, אבל באיזשהו שלב הדיסקט קצת התהפך, ופתאום הגיעו לפירועים גדולים, כאילו הבאתם, לא יודע, תגידי עוד מעט, אבל אני זוכר אירוח של אליפויות גדולות, שנראה לי שזה מאוד הרים את הענף, ולאט לאט גם הגיעו הצלחות וניצחונות.
אז א', אתה צודק לגמרי בכל מה שאתה מתאר, אנחנו גם הרגשנו מאוד את הזלזול. הרגשנו שכל דבר אנחנו צריכים באמת לבצע מלחמות עולם כדי שמשהו יקרה. אפילו ברמה של להניח מחסן עם ציוד כדי שיהיה ציוד לנבחרת להתאמן. כאילו לא, זה היה מלחמה.
לא היה לנו... הכי בסיסיים שיש.
כן, כן, כאילו הכי. אם זה יחס למאמנים שלנו, יחס אלינו, אבל בסדר, זה היה הרבה להזיז את הגבינה כל הזמן, ולהראות שאנחנו שווים כדי, שאנחנו שווים את הזזת גבינה הזאת. ובאמת כאילו הדרך גם הניהולית וגם המקצועית, שמבחינתי כאילו הספורטאים והמאמנים זה הדבר הכי חשוב. אוקיי, אנחנו כאן מתנדבים על מנת שהם יקבלו את המיטב. כל האנשים שעובדים היום מבחינתי בספורט הישראלי, צריכים להבין שלא הם האישו, אלא הספורטאים הם האישו, והמאמנים הם הדרך שלנו להשיג באמת את התוצאה בשביל הספורטאים. זה משהו שאני מאוד מאוד מקפידה עליו גם במשרד, למצוא תמיד את הפתרונות כדי לאפשר, ברגע שהמאמן שלי, שאני מאוד סומכת עליו, אומר לי, אני צריך, אני אשיג את זה. וגם, אתה יודע, אני מגיעה מרקע של אימון, אז אני יודעת מה צריך.
יש לה את הצד המקצועי גם.
כן.
אני חושב שזה דבר מבורך, אולי בזה הרבה פעמים יושבי ראש נופלים. שהם באים כזה קצת אוטסיידרים, או לא מבינים מספיק את הענף. ואולי זה היתרון הגדול שלך, שבאת משם, נכון? היית שחקנית, היית מאמנת.
הייתי מנהלת של הנבחרת, אז כאילו באמת עברתי את כל השלבים כדי להגיע למקומות האלה. וכן, כאילו, אתה יודע, באמת זה התחיל, אני חושבת, ב-2018, שהשגנו את ההפלה הראשונה לאליפות אירופה, ושם באליפות אירופה הזאת עוד לא היה לנו ניצחון אחד, סיימנו את ה... באמת, כמו שאמרת, בהפרשים מאוד מאוד גדולים, חטפנו בראש.
בשלבים האלה היית עדיין כאילו האמנת בצדקת הדרך ובדרך המקצועית כאילו קדימה, לא היה לך שם לבטים אולי כאילו אני...
לא, בכלל לא, לשנייה לא, לשנייה לא. ידעתי שהם כאילו, אתה יודע, כבר ראיתי את הדרך איך שדמיטריס עובד, ואת המנטליות שהוא משריש בהם.
דימיטריס, רק נציין, זה המאמן היווני, נכון?
כן, דימיטריס מברוטס.
שבעצם הוא איתך מההתחלה, ב-2016?
ממש, כן? כן. הוא הגיע בספטמבר.
זה היה החלטה שלך?
שלי ושל יושב ראש הוועדה המקצועית גידי ויטקון. יחד לקחנו את ההחלטה. ובאמת, מרגע שדמיטריס נכנס, ובאמת התחלנו להיחשף ולקבל באמת גם יותר את הניסיון הבינלאומי שכל כך היה חסר, כי אתה לא יכול לקבל אותו בליגה כאן וברמת המתקנים שנמצאים כאן. כל מן דמיטריס היה אומר לי, זה לא כדור מים, זה לא כדור מים. כאילו, ולא הבנתי בכלל מה הוא רוצה ממני בהתחלה. לא הבנתי את זה. ובאמת לאט לאט שינינו עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואז באמת הגענו כבר זה התחיל, התחלנו לראות את הניצנים כבר בפורטוגל, זה היה under 17, וכבר סיימנו שם באליפות אירופה מקום שביעי, ואז דרך הגילאים כאילו כל פעם
הדור שבא מלמטה היה כבר יותר בשל ועבר יותר דרך נכונה.
כן, ואם בהתחלה כאילו באקדמיה באמת הגיעו בנות שלא התאימו לשם. אבל היינו צריכים להתחיל איפשהו. והיה קשה גם לשכנע את האגודות לוותר על השחקניות הטובות.
כמו תמיד בסיפור של האקדמיה קבוצות.
כן, אבל היה צריך למצוא את הדרך לפתור את זה, והיה באמת גם בתוך הענף, התנגדות עצומה, גם לדמיטריס וגם לאקדמיה, והצלחנו כאילו לפצח את זה. היום יש כבר, אתה יודע, את ה-waiting list, והיום הבנות שמגיעות זה מהטופ.
כן, היום הבנות שבאות הן הטובות ביותר שיש בארץ.
כן, לגמרי.
אוקיי, והם גם כאילו, רק נציין במסגרת האקדמיה בווינגט, לנה, כל חיות בווינגט, ישנות בווינגט, חוזרות הביתה סוף השבוע.
אנחנו במצב שאנחנו מבקשים היום מהמנהלת של האקדמיה יותר מקומות ממה שאנחנו מקבלים.
כן.
כן.
טוב, אני יודע גם שאנחנו במצב הזה, כאילו כל שנה יש את המלחמה הזאת של הלועסיפות, וגם הכל תלוי בבית ספר, אם יש מקום בשכבה וכאלה, נכון? כן, טוב, הבעיות של ווינגט.
אבל באמת האירועים הבינלאומיים שהירחנו כאן גם, אפשרו, אני חושבת, גם לחשוף קצת יותר את הענף, בפני כלל הציבור. וההצלחות שלנו, אתה יודע, אין כמו הצלחות שידברו.
ברור. אבל אם כבר נגעת באירוח של תחרויות גדולות, אני יודע כמה את מושקעת בזה, וכמה את עובדת, וזה לגמרי 24/7, לא רק במהלך האירוע, אלא הרבה לפני. למה בעצם את עושה את זה? וכמה זה חשוב לענף. אני שואל כאילו שוב, מנקודת מבטי בטריאטלון, שלצערי אנחנו בשנים האחרונות לא מביאים כאלה תחרויות, כאילו שאני מדבר על הסבב המקצועני, כי כן נכנס איירון מן וזה העיף את הענף של המרחקים הארוכים קדימה, אבל אני יותר מתמקד בסבב, כמו שהיה פעם, שהביאו וורד קאפ, שהביאו סבב גבי אירופה, ואני חושב שזה היה תקופה טובה של הענף, שמאוד מאוד עזרה למשוך ילדים צעירים ובנות צעירות, ולנו זה חסר. ואתם, לעומת זאת, כל הזמן מגמת עלייה, וכל הזמן את התחרויות הגדולות ביותר אפילו. אז למה בעצם את עושה את זה?
אני באמת מאמינה, דבר ראשון, שזאת הדרך לשנות את הענף. אם זה ברמה המקומית, ואם זה ברמת המחויבות גם של הספורטאים והספורטאיות שלנו. שהם מבינים, כאילו, שהם מבינים את ההשקעה שאנחנו מחויבים אליה, וזה גורם גם להם להיות הרבה יותר מחויבים ומחויבות לעשייה. הם רואים ש, אתה יודע, אני זוכרת את הפעם הראשונה שבאתי ואמרתי, אנחנו נעשה ככה ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו נעפיל לפה ואנחנו נעפיל לאליפות עולם, ונעפיל לאליפות אירופה, ומהתחלה, כאילו, הייתי יושבת, כאילו, מדברת איתם, והם היו מסתכלות עליי, בעיקר הבנות, בהתחלה זה היה, היו מסתכלות עליי, כאילו, איפה באתי להם? כאילו, מה אני רוצה מהם בכלל? כאילו, על מה אני מדברת? אבל כל דבר, כאילו, שאני באה ואני מתחייבת בפניהם, קורה, אוקיי? אני לא מדברת באוויר, ואם אני מתחייבת, אני עושה.
לאט לאט הם למדו להאמין בך.
הם למדו להאמין, כן, לכל הסיסטם, לכל האיגוד. שאנחנו לא סתם מבטיחים דברים באוויר, אלא אנחנו עושים כדי לשנות את זה. והיום מבחינתי, אם תשאל אותי מה הדבר שהכי חשוב לי לשנות היום, הכי חשוב לי מבחינת ענפי המים, ואני לא מדברת רק על כדור מים, אני מדברת גם על שחייה. חשוב לי שיהיו כאן מתקנים באמת ראויים.
כן, נגיע לסיפור. מתקני
ספורט.
נגיע לסיפור המתקנים, כי זה גם מעניין אותי, וגם אני לא מבין אותו כל כך עד הסוף. אז אני אשאל, אבל אני רוצה עוד להישאר באיגוד, ולשאול איך זה עובד בעצם. יש, כאילו, את הנבחרות הבנו, יש את האקדמיה ונבחרות עד גיל 17, נבחרות נוער, נבחרות בוגרים, אבל איך זה כאילו מתפזר בכל הארץ? יש מועדונים, יש ליגות, יש קבוצות נוער, איך זה עובד?
יש לנו הרבה ליגות שצריך לתפעל אותם, וזה המון עבודה. יש לנו בן אדם היום שעובד רק על תפעול הליגות. בשנתיים האחרונות זו הייתה בחורה בשם רותם גולן, היום קיבל איזה שחקן נבחרת בעבר, גידי רום, שעובד איתנו, והוא מנהל את הליגות בעזרת המנכ״ל עמית אבנר, ואת כל שיבוצי השופטים. יש לנו פריסה שהולכת וגדלה היום של מועדונים, אנחנו עובדים קשה לפתוח עוד מועדונים חדשים, יש לנו איש תשתיות בשם עידו קרן, שרץ, מדבר, מלא תשוקה ועושה המון לפיתוח מועדונים. שוב פעם, יש באמת המון 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 פניות אלינו, זה מסובך למצוא את המתקן, למצוא את המאמן באותו אזור.
זהו, מה הקשיים רציתי לשאול? בעיקר המתקנים, לא?
כן, מתקנים ולמצוא באמת המאמנים, מדריכים בכל אזור. כי הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הצד הכלכלי גם, וזה להתחיל כדור מים בהתחלה, זה לא כזה כלכלי, אבל ככל שאתה באמת...
למה? מה זאת אומרת?
כי לדוגמה במסלול של שחייה, אתה יכול לתקוע איקס שחיינים.
ואתם שאתם צריכים את הבריכה, אתם בעצם צריכים כל הבריכה.
כן, אנחנו יכולים...
חצי בריכה.
אנחנו מתחילים היום מכל שטח מים שאנחנו מקבלים. מקבלים מסלול, אז אנחנו יודעים לעבוד בתוך מסלול.
כן.
הכל... אבל בכלל, אני מאמינה שאתה יודע, השיטה הייתה צריכה להשתנות מלכתחילה. היו צריכים להקים מועדוני מים... של אקוואטיקס, שעוסקים גם בטריאטלון, גם דבר ראשון, שחייה, אוקיי? שחייה היא הבסיס להכל. שנינו יודעים את זה. ואז להתחיל משחייה, ומשם, בגלל ששחייה זה ספורט מאוד משעמם ותובני, ולא יכול להתאים לכולם.
ברור.
כמה שאני אוהבת אותו, הוא לא מתאים לכולם. ואז משם באמת לעשות את הדיפרנציאציה, וכל מועדון היה צריך מבחינתי... לבנות תתי עניין, כאילו אם זה כדור מים, שחייה אמנותית, טריאטלון, אבל באמת לשמר את הילדים בתוך מועדון רב ענפי כזה.
כאילו את אומרת שלא יודע, סתם אני אקח דוגמה כי זה קרוב אליי, בני הרצליה כזה.
כן.
שדווקא לבני הרצליה יש אולי הכי קרוב למתקן משל עצמם, כי באמת הקימו להם בריכה רוב הזמן היא משרתת, בוא נגיד יש להם עדיפות שם, אבל גם הבריכה הזאת היא חיה ממינויים, אז גם שם השעות מים מוגבלות, אבל את אומרת שכל מועדון, סטייל בני הרצליה, יהיה לו מתקן משל עצמו, ולמועדון הזה יהיה קבוצת שחייה, קבוצת טריאטלון, קבוצת כדור מים, ואז המתקן ייבנה בהתאם.
נכון, אני לא חושבת שזה מפריע, אתה יודע, למנויים. אני חושבת שהפעילות צריכה להיות... כשהמועדון פחות פעיל בשעות הבוקר, הרי אתה יודע, בדרך כלל לרוב יהיה לך מ-8 שילדים והנוער הולכים לבית ספר, יהיה לך את הגאפ הזה לפחות עד 2.
נכון. השעות הקשות, כן. המבוקשות זה 3-8.
כן, כאלה. אז אני בעיקר חושבת שכשאתה בונה מתקנים שמתאימים לספורט רב ענפי, ואתה שם שם באמת אפילו רצפה מתרוממת, אז אתה יכול לעשות שם את האירובי במים, ואתה יכול לעשות שם לימוד שחייה לילדים, פעילות של הורים, אמהות עם תינוקות, הידרותרפיה, כאילו השמיים הם הגבול. זה הכל כמה שאתה תהיה מספיק קריאטיבי לייצר פעילות.
מצד שני, אבל שמגיעים לשעות לחץ, אז מאוד יהיה קשה, כאילו אם המועדון באמת יהיה חזק בשחייה, חזק בטריאטלון, חזק בכדור מים, יהיה מאוד קשה לחלק את השעות, כאילו באחר צהריים אחד, כי כולם הרי צריכים את השעות האלה.
אז אני יכולה להגיד לך, לפחות בכדור מים, זה ענף של אנשים קצת פחות מפונקים, אוקיי?
ממי?
מהשחיינים.
אוקיי, חשבתי מהטריאטלטים.
לא, שחיינים, שחיינים זה...
כן,
שחיינים. הכי מפונקים. אבל אז אני מזכירה לך של דוגמה בביאליק.
וואי וואי, כל חברי השחיינים עכשיו בטח שגרו עליי סכינים וחצים.
אנחנו מאוד אוהבים אותם, אבל אנחנו ענף, השחייה, ענף שלי יותר מפונקים, כאילו.
יש פינוק מובנה כזה לשחיינים. כאילו קשה, מצחיק להגיד מפונקים, אבל גם על ענף שאתה, קמים בבוקר, יחסים למים הקרים, באים כל פעם לאותה בריכה, מאוד משעמם, מי שעושה את זה מאוד סזיפי.
לגמרי.
אבל כן, אבל שלפעמים שמזיזים להם קצת את הגבינה מפה לפה, זה כבר העולם קורס.
אנחנו נורא מקובעים בשחייה. נכון. כאילו, אני מזכירה לך שהיינו מתחילים 3 פעמים בבוקר, 4:30 אימון בוקר, כאילו אני כבר הייתי 4:30 מחכה לכם, אמרנו שאני מגיעה תמיד מוקדם יותר, והאקדמיה כבר ב-2, אתה יודע, היה ארוחת צהריים, ואופס למים, אימון כושר ומים, אז תכלס ב-6 כבר הם היו הרבה פעמים בבית כבר.
כן, נכון.
וכשאתה מדבר כדור מים, אז לרוב, תסתכל גם בווינגט. הכדור מים תמיד מקבלים את השעות המאוחרות של הבריכה. הם לא מקבלים את השעות הנוחות.
6-8 לרוב, לא?
כן, בצו טוב. וגם באגודות, כאילו, באגודות שזה מעורב היום, אז קודם יש את השחייה. ואז אחר כך הכדור מים מתחיל.
כן, טוב, גם אנחנו סובלים מזה בתור...
אפילו, כאילו, מועדונים מאוד גדולים של כדור מים באסה תל אביב. הם, מתי הם קופצים למים? ב7 בערב.
כן, שעות ועשות.
כן, אני זוכרת את עצמי בתור שחקנית, הייתי שחקנית בסוף הקריירה בהפועל קריית טבעון. היינו קופצות למים ב10 בלילה.
אני, טוב, 10 בלילה לא קפצתי, אבל היה לי תקופות בחיים שקפצתי ב8, וסיימתי ב10, בתור נער, כן. כאילו. זה כן. שעות, כן, קצת מוזרות. ולא, ואתה יוצאים ב10 מהמים, וזה היה עוד בתקופה בנעריה, שזה היה כזה, גם לקחנו כל שעות מים שקיבלנו עוד לפני שעברתי לביאליק.
אבל אני חושבת שזה הכל, אתה יודע, אור, כאילו, גם היום אפשר לעשות שילובים. זאת אומרת, ברגע שהמועדון שולט בזה, אז לא תמיד הכל, אוקיי, אפשר להתחיל פעמיים בשבוע שדווקא לילדים של הכדור מים יהיה יותר זה. וזה גם, אני חושבת שזה יהיה טוב לשחייה, כי זה ייצר יותר אלסטיות במבנה של הספורטאי, שהוא לא כזה, הכל, אתה יודע...
לא, אני בעיקר אוהב ברעיון שלך שיהיה מבחר. כאילו שילד, הרי ילד שמתחיל... בתור שחיין ובגיל 14-15, או נמאס לו, או מבין שהוא קצת פחות טוב, ובאותו מועדון יש לו את המעבר לטריאטלון או לכדור מים, אנחנו יודעים שלנו, לענפים שלנו זה פנטסטי, כאילו, מישהו שמגיע בגיל 14 לטריאטלון, עם יכולות שחייה גבוהות, כנראה גם יכולות אירוביות גבוהות, אז מאוד קל להפוך אותו לטריאטלט, ואני מניח שגם לשחקן כדור מים. כאילו, מה זה קל? אתה, מן הסתם הוא צריך להיות מוכשר גם בריצה וכו', אבל זה בסיס מאוד טוב.
כן, גם כלכלית למועדון, זה הרבה יותר כלכלי, לדעת לשמר את אותם ילדים בתוך המסגרת שלך, מאשר שהם ילכו לענפי ספורט אחרים, או שנאבד אותם בכלל ולא יישארו בספורט הישראלי.
אבל זה לא קורה, למה זה לא קורה?
כי אני באמת חושבת שזה המבנה גם המבנה שנעשה בעבר, וגם החוסר במתקנים, גרם בעצם לאגודות השחייה והכדור מים להיות יריבות, במקום להבין את היכולת שיתוף ועבודה משותפת ביחד, פשוט מלחמות על שעות מים.
כן. אז נגענו הרבה במתקנים, ואני יודע שהיית מעורבת ככה במאבק סביב זה, והיה גם דיון על איזה בריכות בונים, באיזה גדלים, כי לא הכל מתאים לכדור מים, כאילו, שוב, אמרת, לאימון את יכולה להסתדר גם עם מסלול אחד, אבל מן הסתם למשחק, או בטח לאירוח של משהו רשמי, אז חייב להיות איזה בריכה תקנית מסוימת, אז תשתפי אותי קצת בפרטים.
אוקיי, אז אני חושבת שהיום, אתה יודע, גם שבונים אולמות ספורט, בגלל שהמתקני ספורט הם מתקנים יקרים, אתה לא יכול לבנות את זה רק, לדוגמה, רק בריכה לכדורעף. או רק בריכה לכדוריד, או רק בריכה לכדורסל. אתה צריך לתת באותו מתקן, בגלל העלויות הכבדות שלו, מענה לכל ענפי המים, אוקיי? וערכנו סיורים בחוץ לארץ, וראינו איך עובדים בחוץ לארץ, ואיזה מתקנים מקימים בחוץ לארץ, ואני, לצערי, ישראל עוד לא שם, ועוד לא מבינה את זה באמת לעומק. וזה השינוי שצריך להתרחש. היום, גם שאתה בונה בית, יש קירות, כאילו אתה בונה את הקירות מגבס כדי שתוכל לשנות ותוכל להזיז. זה חלק מהעניין. היום רוב הבריכות וגם הארגונים הבינלאומיים, אם זה פינה ואם זה אלן, עובדים בבריכות התעשייתיות. התחרויות מתקיימות בבריכות של, אם זה פלואידרה או של מירטה, אוקיי?
דרקת פה מלא מושגים שאפילו אני לא מכיר.
פלואידרה זה בעצם החברה הכי גדולה היום בעולם של בריכות תעשייתיות.
מה זה אומר בריכות תעשייתיות?
הן בעצם עשויות מ...
שמה, שאפשר להפוך את הבריכה באיזשהו שם לאולם ג'ודו?
לא, אתה יכול לשנות את הבריכה כאילו עצמה.
בריכת 50 או בריכת 25, זה לבריכת כדור מים.
כן, זה פשוט, זה לא כזה פשוט, אוקיי?
רגע, בווינגט, זה בריכה טובה? חצי?
חצי.
אוקיי.
אני חושבת שיכלו לעשות אותה הרבה יותר טובה, והרבה יותר הבעיות בווינגט, גם בבריכה חדשה, הן לא פשוטות.
למה?
ואנשי התחזוקה, כאילו, אוכלים אותה מאוד קשה שם, ביום-יום.
בגלל כל הזמן המעברים וכאלה?
כן, אני חושבת שזו בריכה שפחות, היא אומנה בריכה מצוינת, כאילו...
הכי טובה שיש לנו.
הכי טובה שיש לנו, למרות שעכשיו הולכת להיבנות באשדוד בריכה הרבה יותר טובה.
זהו, ישב פה יעקב תומרקין בפרק הקודם וסיפר לי, הוא אמר בריכת 50 מטר.
50 מטר, עם רצפה מתכווננת, עמוקה.
זהו, מה היה בעצם בסיס המאבק? כי אני יודע שאיגוד השחייה רצה בריכות מסוימות, מה, מאוד סטנדרטיות כאלה שלא משתנות?
איגוד השחייה רצה, עזוב, אני לא רוצה לדבר על איגוד השחייה, אני רוצה לדבר על מה שאני חשבתי שנכון, שאנחנו חשבנו, שאיגוד הכדור מים. אנחנו חשבנו שיהיה נכון באמת להקים מתקנים שיגדילו את שטח מים של ישראל, כדור מים אי אפשר לעשות בבריכות רדודות, כי אי אפשר לעשות, לעבוד את הרגל רגל, כי אתה פשוט פוגע ברצפה, ועד היום כמעט כל המועדונים שאנחנו משחקים בהם, זה בריכות רדודות, זה לא כדור מים, זה כאילו, אתה מתאמן על מגרשי קט רגל, ואתה אחר כך נדרש לשחק במגרש כדורגל.
הבנתי.
אוקיי? אז עד היום אנחנו רואים גם ברמה הבינלאומית שהשחקנים שלנו הרבה הרבה יותר חלשים בעבודת רגליים.
בגלל הבריכות הרדודות.
בגלל. כן, ואם אתה מעביר, למשל ילד שחקן מהמועדון לשחק בבריכה בווינגט, דבר ראשון אתה תראה אותם הולכים לאיבוד. כן. המרחבים, הם לא מבינים כאילו בהתחלה את המרחבים האלה. וחשבתי שנכון להקים באמת בריכה של 33 על 25, שמבחינת התחזוקה שלה היא לא כזאת שונה מבריכה של 25 על 25. חשבתי שנכון, חשבנו לנכון שרצפה מתכווננת באמת שעולה ויורדת, תאפשר גם את הלימוד שחייה ותהיה נכונה גם לאגודות השחייה, ותאפשר באמת כלכליות של המתקן. תוכל לאפשר גם שחייה אמנותית, גם כדור מים, וגם שחייה תחרותית, ולימוד שחייה.
אז עזבי אותי מאיגוד השחייה. מה החסרונות? כי זה נשמע פנטסטי. מה, שזה יותר עלויות, יותר מים?
שטח מים זה לא כזה...
לא כזה הרבה יותר גדול.
לא, לא, לא. זה, כאילו גם מבחינת תפעול, זה אותו תפעול... כאילו מה שעולה לך הרבה זה אנשים שעובדים סביב הבריכה, וב-33 ל-25 אז בדיוק אותה כמות אנשים עובדת סביב המתקן.
אז למה בעצם לא הלכו בכיוון הזה? סתם חוסר הבנה?
אני חושבת א', כוחות פוליטיים, וכן, מבחינה, אני חושבת שזה היה, עד היום אני חושבת שזה טעות מאוד גדולה.
וזה משהו שכאילו, כשאנחנו מסתכלים קדימה בריאה של כמה שנים, זה לא משהו שהולך להשתנות.
אני מקווה שאני אשנה את זה.
הבנתי.
חלק מהמטרה שלי, דרך אליפות אירופה שאנחנו מערכים כאן, להכניס מתקנים, מתקני קבע שישארו בישראל. אוקיי. כי זאת הדרך היחידה להתקדם, להמשיך ולהתקדם.
צריכה גם שיתוף פעולה של העיריות עצמם, לא? כאילו...
כן. כן, יש היום, אני יכולה להגיד לך שיש כבר כמה עיריות וכמה רשויות שמתעניינות בבריכות, ואני מקווה שבאמת שזה יישאר בסוף.
טוב, יאללה, נו, אני בעד. עוד בריכות זה טוב לכולם.
זה מעולה.
כן. אז עוד כמה זמן את, יש הרבה פרויקטים, דיברנו על אולימפיאדה, דיברנו על מתקנים, עוד כמה זמן את תכננת להיות שם? אני יודע גם, אני מכניס פה כאילו כזה כוכבית קטנה, שאני יודע שגם, לא יודע אם לקרוא לזה מאבק, אבל אני יודע שכן אני העליתי למודעות את הנושא של שיושבי ראש של איגודים עובדים בעצם בהתנדבות ולא בשכר. אז כמה זמן את מתכוונת להמשיך, אני יודע איפה עמדתך בנושא, אבל בואי תציגי לנו.
בואי, אתה נוגע בנקודה מאוד כואבת.
שזה אני פה. חצי טיפול פסיכולוגי.
בדיוק הייתי במשבר עם זה על שבוע, אני חייבת, אני פותחת.
יאללה.
כי אתה מוצא, אני מוצאת את עצמי, עובדת יום ולילה, על האיגוד ועל התחרויות, ובאמת למצוא דרכים גם לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, וגם לאפשר לספורטאים וספורטאיות שלנו את, את מה שמגיע להם. וזה, אני מוצא את עצמי בערך מגיע 4 פעמים בשבוע למכון וינגט, ותנסה עכשיו כאילו לחשוב שאתה צריך גם לעבוד, ואתה צריך להתפרנס ולהביא כסף הביתה, וזה נורא, נורא קשה. זה פשוט קשה.
ושוחק בעיקר, לא?
זה מתסכל, כי אתה משקיע המון המון שעות, ואתה מוצא את עצמך עם המון אנשים נפלאים שאני עובד איתם, אבל הם מקבלים שכר, ואני לא. וזה, ואתה אומר, כאילו, למה? למה, למה מדינת ישראל, כאילו, היא לא מבינה ש... בעצם, אם היא הייתה מתגמלת בצורה מסוימת את היושבי ראש, אז היה גם גורם לזה שיושבי ראש בעלי יכולות מאוד רציניות היו נכנסים לספורט הישראלי ומקדמים אותו. איכשהו זה ממשיך לקדם בינוניות, ואנשים אולי לא מתאימים, ואולי יש מישהו אפילו, אתה יודע, הרבה יותר טוב ממני שיכול לבוא לעשות את העבודה. אז אני תמיד אומרת, תנו לי איזה שכר בסיס לפחות שאני... אוכל לא לבזות את עצמי, כי אם בעבר היה לי באמת משכורת מאוד מאוד גבוהה, כי לא התעסקתי עם האיגוד, היום אני לא נדבר על זה.
בהחלט מתסכל, בטח שכאילו, אני מכיר אותך מקרוב, אני יודע כמה את משקיעה, ובאמת כמה את מחויבת לזה, אבל נגיד אני אציג את הצד השני, שיגידו שאולי, לא יודע, זה יכניס מלא, הרבה שחיתות, יותר שחיתות. אם ככה אנחנו יודעים שיש לא מעט ככה עניינים, לא
אני,
יודע.
אני חושבת שהמצב הקיים...
הוא מנציח את השחיתות.
הוא מנציח שחיתות, למה? כי אנשים, ואני לא מדברת על עצמי, אני דבילית, אבל סליחה. אבל אנשים אחרים, כאילו, אתה יודע, מחפשים את העיגולי פינות כדי כן להסתכר, וכן שהזמן שלהם, זמן היום שווה כסף.
זה ברור. זה ברור, וברור שגם אנחנו רוצים למשוך אנשים טובים לספורט.
נכון, נכון. אז כאילו, שוב פעם, אני חושבת שדווקא המצב הזה גורם להרבה בעיות, שלא צריכות להיות. ואני חושבת שהדברים מוסדרים, אז הדברים... יראו בצורה שונה. אף אחד, אני לא רוצה לקחת את הכסף של הספורטאים, אני לא רוצה להתאשר על חשבון האיגוד, אבל אני גם לא רוצה לפשוט רגל בגלל האיגוד.
כן. טוב. זה באמת, אני לא יודע אם תצליחי לשנות. זה מאבק באמת קשה.
אני חושבת שהמדינה צריכה להבין שמה שהיה נכון לפעם, לא נכון היום.
טוב, שר ספורט חדש.
מקווה שהוא יבין את זה.
אני כאילו... יודע שהיה לך מערכת יחסים מאוד טובה עם שר הספורט הקודם, עם חילי, נכון?
כן, בהחלט.
שמותר לציין, לא יודע, אני לא הכרתי אותו אישית, אבל אני חושב שהוא אחד האנשים, בטח בתקופה האחרונה, שקצת אפילו, אפשר לקרוא לזה נוצץ, שהוא, אי אפשר לפספס שהוא קצת שונה מהנוף הפוליטי.
אני חושבת שהוא בכלל שונה מהנוף הישראלי, אבל כאילו...
הוא היה מאוד טוב לספורט. אבל תקופה קצרה.
אני חושבת שאתה יודע, חילי הוא באמת איש מאוד מאוד יקר, אבל אני חושבת שמיקי גם הגיע עם מטרות מאוד ראויות.
הוא גם בסך הכל במה הספורט.
הלב והראש שלו במקום הנכון, כאילו, ואתה יודע, הוא הוא מגיע מספורט קבוצתי, הוא מהכדורסל, ובהחלט אני מרגישה שיש אוזן קשבת ויש עם מי לעבוד, ואני מאמינה שמיקי...
כן, כי האינסטינקט הראשוני...
יפתיע.
של, כאילו, אמר, לקחת את זה יפה, כאילו הצגת את זה באור חיובי שהוא בא מענפים קבוצתיים, אבל אפשר להסתכל על זה גם מהצד השני, ולהגיד, טוב, הכדורגל, אנחנו יודעים את כוחו, ועכשיו בצד שר ספורט שמקורב מאוד לכדורסל, הוא לא ישכח את הענפים הקטנים. טוב, לא שאתה דוברת שלו, אבל...
לא, אני לא חושבת שאפשר לשכוח את הענפים הקטנים, את הענפים האולימפיים בעיקר, כי הענפים האולימפיים הם אלה שמביאים היום את ההישגים למדינה. כל הכבוד, כדורסל וכדורגל, אנחנו עדיין לא שם. יש הרבה עבודה שצריכה לעשות ברמה הזאת, אבל זה אני אשאיר ליושבי ראש ולמנכלים שלהם, זה לא הבעיה שלי, ברוך השם. אבל אני חושבת שלפחות בענף קטן וסו קולד איזוטרי כמו כדור מים, אנחנו באמת מראים שאפשר לעשות את הדברים שונה, ועל ידי ניהול ומקצועיות אפשר להצליח גם עם הספורט הקבוצתי.
נכון. שבעצם, נכון, תקני אותי, לא היה לנו ענף כדור באולימפיאדה.
לא.
אז אם את מצליחה
להביא... רגע, אני לא בטוחה, אולי הכדורגל בשנות ה-70 במקסיקו.
זה מונדיאל.
כן, נכון. אז כן, סביר להניח שלא.
אז כאילו אם את נבחרת הראשונה, ובטח נבחרת נשים, זה בטח...
לא, אבל היה לך, היה לנו לפני ש... היה ביפן, בטוקיו היה.
הייתה... טוב, זה קצת שונה.
בייסבול.
כן, את הבייסבול, קצת שונה. לא שאלו חלילה לא ייצגו את ישראל, אבל כאילו לא תוצר של המערכת, נקרא לי. בסדר, אז יאללה, מטרה גדולה. אז דיברנו על יעדים, אבל לא ענית לי עד מתי את מתכוונת להמשיך. אין תגובה, את אומרת.
תראה.
בבוקר את מרגישה ככה, בערב את מרגישה אחרת.
תראה, בגדול, אני באמת מאמינה בהגבלת קדנציות. חושבת שזה פשוט יותר נכון... כדי לשמור על הספורט ובכלל על הזירה הישראלית יותר נקייה. למרות ש...
שזה מה זה אומר? שזה אומר שאת בשנה האחרונה, לא? מה זה קדנציה? 4 שנים, שזה שונה.
זה אומר שכרגע זה עד אחרי פריז, מבחינתי. אבל אני, אתה יודע, כאילו, שוב פעם, זה שהוא בייבי. בייבי ש... קשה להתנתק ממנו, וקשה לעזוב אותו, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני מאוד אוהבת את העשייה, ואני מאוד אוהבת את האנשים. הם, האנשים כאילו באיגוד, הם המשפחה השנייה שלי היום. אני רואה אותם ונמצאת איתם יותר מהמשפחה, לא הגרעינית, אבל המורחבת שלי.
אז איך את בעצם משלבת את הכל? בין העבודה באיגוד לבין המשפחה, והייתי רוצה שתספרי קצת על הבת שלך שחוגגת היום 20, ואיך זה, כי זה בטח דורש המון, פלוס עוד עבודה, כמו שאמרנו באיגוד, את לא מכניסה כסף, שתי עבודות, אז עוד אז איך הכל נכנס ב-24 שעות?
אז אני חושבת שדבר ראשון זה...
תספרי אבל מה, איזה עבודות?
אוקיי, אני אספר הכל, אבל דבר ראשון זה מתחיל עם שותף אמיתי ו... ומאוד מאוד חשוב לכל העשייה הזאת, וזה הבעל שלי, ינאי.
שגם נתן ונאמר שאני מכיר אותו מעולם הטריאטלון, שאני הייתי דרדס קטן, הוא כבר היה טריאטלט גדול, שככה נהניתי לרדוף אחריו. לא היה לנו הרבה שנים שהתחרנו ביחד, אבל כן, אני זוכר הרבה.
הוא חזר להתחרות עכשיו באופניים.
כן?
כן.
איזה כיף לך.
מה זה כיף? לא, אבל הוא חייב כל יום.
כביש או שטח?
כביש.
כן?
רק כביש.
וואו.
הוא יושב כל יום, רוכב בבית.
על טריינר או כבישים?
טריינר.
כן.
ושלוש פעמים בשבוע על הכביש. כן, הוא שוגע אמיתי. בכל מקרה, אז באמת ינאי הוא שותף רציני לכל העשייה. והוא יוצא מוקדם בבוקר, עוזר... כאילו גם עוזר עם הילדים, להוציא אותם, כי יש לנו 3 ילדים, ניר שהיא בת 20 עם צרכים מיוחדים, יש לה שיתוק מוחין, היא לומדת בבית ספר דמוקרטי בכפר ורדים, כרגע אנחנו באמת בשלב של לחפש את המסגרת הנכונה לאחרי הבית ספר, אז אנחנו באמת בשלבים שאנחנו בודקים מה יהיה הכי טוב ונכון עבורה ועבורנו. היא כמובן אומרת לי, אמא, אני רוצה לצאת, אמא, אני רוצה... אני כזה, תירגעי, תשארי פה בבית. אבל אני מבינה את הצורך שלה, כאילו, להמשיך להתפתח ולהיות עם החברה ועם חברים ולהיות בעשייה. יש לי ילד בן 8, אוריה, וילד בן 3, נריה. אז כן, זה מאוד מאוד מאתגר. חוץ מזה, אני באמת מתפרנסת עד היום, ב-20 שנה האחרונות, מאז שעזבתי את השחייה, בעצם מקטלוגים, מאיפור ועיצוב שיער לקטלוגים וקלות, הרבה הפקות אופנה, או באמת עבודה מול משרדי הייטק, לעשות להם את הפרופילים לצילומים ו... אז מזה אני מתפרנסת היום, והקמתי בתקופת הקורונה, אחרי שחזרנו מפונדקאות בגיאורגיה, פונדקאות שנייה שעשינו עם נריה, חזרנו לארץ, ובעצם הבנתי שכל התכנונים שלי לחסות את הכספים של הפונדקאות, נגוזו בגלל מגפת הקורונה. אז... הקמתי בבית, איפה שהיה סטודיו לאיפור, חנות בגדי מעצבים. החנות עובדת גם כשאני לא נמצאת בבית. נשים נכנסות לשם, אין שם אף אחד.
באמת?
כן, נשים נכנסות לשם, יש להם בעצם חנות פרטית שלהם. מודדות, קונות, שולחות לי את התמונות של מה שהן רוצות לקחת, וככה אנחנו עושים את זה.
ומה, מעבירות בבית?
כרטיס אשראי, מעבירות לי את ה... אני מחייבת אותם עסקה טלפונית. כן, ככה אנחנו עושים את זה.
טוב, תסליחי לי, כאילו מרשים ויפה, אבל אני חייב לשאול, כאילו אנחנו... לא יודע, יש את הצד הקרימינלי שלי, אבל גם את הצד המציאותי, אנחנו חיים בעולם לא שהכל ורוד. אין מישהו שיכול לבוא רגע ביום אחד לשמוע על הנדיבות והפתיחות ופשוט להיכנס ולהמיס הכל.
זה יכול להיות.
אבל לא קרה.
ברוך השם, טפו טפו טפו.
אבל לא, קרה נגיד גם סתם מקרה קטן עם מישהי ש...
לא.
לא?
לא.
אוקיי.
כבר שנתיים, מעל כאילו שנתיים שאני עובדת בצורה הזאת, בהתחלה זה לא עבד ככה, אבל שנתיים שאני עובדת בצורה הזאת, ו... כדי שאני אוכל בעצם להתפרנס גם כשאני נמצאת באיגוד, ולאפשר באמת לנשים את החופש ואת ה... אני נורא שונאת שאני מגיעה לחנויות ושהמוכרות מתנפלות עליי.
שואלות מה אפשר לעזור וזה וזה, זה יפה לך.
כן, אני לא אוהבת את זה. ואני אוהבת שכאילו נשים יבחרו את מה שהן רוצות. אז גם כשאני בבית והן מגיעות, אני נותנת להם את הספייס שלהם, ורק אם צריכות העזרה ממני, אז אני עולה לעזור.
יאללה, נשמע מגניב. רק נשים?
כרגע כן, למרות שהבאתי קצת נעליים גם לגברים.
כן? טוב, רבי, אנחנו מתחילים להתקרב לקראת הסוף, ואני רוצה כזה לעשות זום אאוט, אבל עוד לפני הזום אאוט, מרגיש לי שדיברנו רק על הנבחרת נשים, ואני רוצה לשמוע עדכון גם על הנבחרת גברים, כי גם היא קיימת, נכון?
נהדרת, נבחרת נהדרת. אז באמת כאילו בשנה האחרונה הם באמת הפתיעו את כולנו, והצלחנו להביא הנה מוקדמות, בית של המוקדמות, והם התאמנו כמו חיות לקראת זה, וגם באמת זה שאת יודע, היה לנו בית לאומי, שיש לנו בית לאומי במכון וינגט, אז זה אפשר לנו לאמן אותם, למרות שכסף... כסף לא היה לנו, או אין לנו, הגברים שלנו, המדינה לא מעוניינת להשקיע בהם.
כי מה? כי הפוטנציאל הצלחה הוא פחות גבוה מהאנשים?
כן.
אוקיי.
אז אנחנו מקיימים המון 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 מלחמות על זה. מאוד קשה, כאילו זה משהו ש... אתה יודע, יש לך שני ילדים, ועל ילד אחד אומרים לך, לא רוצים לעזור לו.
כן. זה קטע, אבל כאילו רוב המאבקים בדרך כלל בספורט זה לשוויון בין אנשים לגברים, שהגברים מקבלים הרבה יותר תקציבים, זה, ובמלחמה לטובת אנשים, ופה זה הפוך.
ממש. זה נורא מתסכל, כי עדיין הרוב הגברי כאילו הוא שולט בענף.
כן.
וזה נורא מתסכל, שאתה אומר לילד בן 17, אין לי איך להעניק לך עתיד. אז אנחנו נאבקים על זה באמת יום-יום. כיום יש באמת נבחרת 15 ואת הנבחרת הבוגרת. נבחרת 15 פשוט מנסים ללכת עכשיו לאורך הרבה הרבה זמן, וגם הפעילות שלה בעצם מתקיימת על ידי תרומות, תרומות של אנשים יקרים שבאים ועוזרים לנו. אבל בואו נחזור רגע לנבחרת הגברית שלנו ולהישגים שלה. אז באמת בטורניר הקדם של הקוליפיקיישן לאליפות אירופה, הם הפתיעו אותנו בענק, והצליחו להפיל פעם ראשונה בהיסטוריה של הענף לאליפות אירופה, וסיימנו שם במקום ה-12, מתוך 16, שהיה מאוד מאוד מכובד עבורנו, אפילו הייתה מלחמה עם מעצמת כדור מים שהיא רומניה, בסוף הפסדנו שם בפנדלים. אתה יודע, הקפטן של הנבחרת הוא בחור שבלימודי רפואה היום.
מי?
עידו גולדשמיט. המון חבר'ה צעירים נמצאים שם עדיין. שוב פעם, כולם עושים, הגברים מקבלים את הכספים שלהם, את המשכורות שלהם דרך האגודות, אבל האיגוד אין לו איך לתמוך בפעילות הזאת מעבר למה שאנחנו מצליחים באמת לגייס פה ושם לטובת מחנות אימונים. זהו, עכשיו יש להם ההפעלה השנייה לאליפות אירופה שתתקיים הפעם בישראל, בינואר, בשלישי בינואר 2024. אני כן מקווה עדיין שהמדינה תגיד, וואלה, אנחנו באים לתת לכם סכום כסף מסוים, כדי שנוכל להכין אותם בצורה הכי המיטבית, ולא לעשות לעצמנו ולמדינה בושות בזה שלא היה כסף להכין אותם כמו שראוי להכין אותם.
טוב, מה אני אגיד לך? מאוד מבאס, וזה די מחבר אותי לנקודה הבאה, שאני רוצה שנעשה את הזום אאוט, ולאו דווקא כדור מים, ובתור אחת שיש לה בוכתות של ניסיון, ובכמה ענפי ספורט, מה אנחנו צריכים לשפר? כאילו, ספציפית בספורט, וכן תתפקסי לי על הבנות. כי זה נושא שעולה פה המון. הספורט נשים, ואיך מקדמים אותו, אז חשוב לי לשמוע גם את האינפוט שלך.
וואי, זה כל כך רחב, וזה...
כן, זה פודקאסט בפני עצמו.
כן, כן. הדבר ראשון, זה מתחיל מחינוך מגיל אפס. אוקיי? השינוי שלנו חייב להתחיל כבר, ואני מאוד מאמינה של שילוב מערכות. אם זה לא יתחיל לקרות בין משרד החינוך למשרד הספורט, אנחנו חייבים להתחיל לשנות את זה מגיל צעיר, ולהנחיל מחשבה לבנות שלנו, שהן יכולות לא פחות מהבנים שלנו. ואתה יודע, זה הזכיר לי עכשיו שהבן שלי עלה לכיתה א', אז אני חושבת שזה הייתה מנהלת, לא, זה לא הייתה מנהלת בית ספר, אבל הייתה שם מישהי שהקריאה בטקס, וישר זה התחיל, הבנים משחקים כדורגל, והבנות
קופצות בחבל.
קופצות בחבל או משהו כזה, כאילו באמת, כאילו, ואני ישר יצאתי משם עצבנית, כי אנחנו פשוט מנחילים את המחשבה הזאת.
מנציחים את זה.
כן, ממשיכים להנציח את זה. כאילו, זה המקומות הראשונים שצריכים להשתנות ולהבין שאנחנו היום כבר במקום אחר. ושוויון מגדרי חייב להתחיל מבית הספר. ואני מאוד מאוד מאמינה שצריך להתחיל לשנות את הקטע הזה, שמי שיגיע באמת לבתי הספר להנחיל את הספורט, זה מאמנים. זה לא מורים לחינוך גופני. השיטה צריכה להשתנות בעיניי. אז זה באמת ממשיך לשינוי בחשיבה, איך אנחנו בונים היום הרבה ממתקני הספורט שלנו, במרחבים שקרובים לבתי הספר.
אפילו בתוך בתי ספר.
כן, כן.
כשאנחנו יודעים שזה קורה.
עכשיו, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, כאילו עשו את זה לפנינו.
בדיוק.
בואו נסתכל איך באמת מקומות אחרים שטובים מאיתנו עושים, ובואו נלמד, בואו נהיה מספיק צנועים ללמוד ולשנות.
טוב, זה יפה. תמצאת לי את התשובה בצורה מאוד יפה. נסכם ונגיד שזה בעיקר חינוך מגיל אפס, וחינוך מהבית, מהבתי ספר, מהסביבה, פלוס מתקנים.
שוויון בחלוקת הזמן גם במתקנים.
זה, אני חושב שזה... שזה שניים מהדברים שבאמת חסרים לנו בשביל ליצור פה איזושהי תרבות ספורט בריאה, ועליה כאילו יגיעו ההצלחות. כי אני חושב שאנחנו באמת, שמעתי את אריק זאבי, שיש לו פרויקט הרי יפה עם כיתה אולימפית וכו', שהוא הסביר מאיפה זה נולד לו. נולד לו מן הסתם אחרי שהוא פרש, ויש לו איזה חבר הונגרי, ולא יודע, הם דיברו ככה על מדליות אולימפיות וכאלה, ו... וההונגרי שאל את אריק, כמה מדליות יש לכם? לא יודע, אז אני לא זוכר מתי זה היה, אבל היה לנו, אני חושב, 9 או 10, אז אריק אמר לו, 9, 10, משהו כזה, והוא אמר לו, יפה, באולימפיאדה האחרונה, 9, 10, ואריק אמר לו, לא, 9, 10, טוטל. הוא אמר לו, מה? איך? למה? ולהונגרי יש איזה, לא יודע, כאילו, 300 ומשהו, וטונות של זהב, ואז אריק אמר, כאילו, איך לעזאזל הפערים כל כך גדולים? ברור שזה תרבות ספורט, אנחנו מכירים את הונגריה, מדינה עם אחלה תרבות ספורט, ומשם הוא באמת לקח את זה, כאילו אמר, למה בעצם אנחנו לא...
אתה זוכר שהיינו במחנות אימונים בהונגריה?
כן.
אז אתה זוכר שפשוט אתה רואה את הקבוצות ילדים שמגיעות שם...
מבתי ספר.
מבתי ספר ומגנים אפילו.
נכון, נכון.
והן קופצות למים לעשות את השיעורי שחייה, והם גאונים, כאילו, אתה יודע, באמת מגיעה המורה או הגננת עם הילדים לשיעור שחייה, ומה שיותר נחמד זה גם ההורים, כאילו, אחרי צהריים, לא רשאים להיכנס למתקן. הם לא מפריעים, כאילו, מותר להם פעם בחודש לבוא, לראות באמת הצגת תכלית של ההתקדמות של הילד, ו... אז נכון, הונגריה היא לא דוגמה בהרבה מן הדברים, במיוחד בדמוקרטיה, אבל היא בהחלט דוגמה בקידום של ספורט והשקעה בספורט, ואתה יודע, שהם אפילו הגיעו היום, יש להם חוק, שמעניק דאבל הקלות במיסים לכל חברה שתשקיע...
שתומכת בספורטאים.
שתומכת בספורטאים. ובאגודות ספורט, ועוד משהו מאוד מאוד חכם ונכון שהם עושים, בעצם מה שקורה שהרבה מהמאמני תשתיות שלהם, זה מאמנים מאוד מאוד בכירים, או אתה יודע, אפילו המאמנים so called הזקנים, לא נותנים לכל ילד שעובר קורס להתחיל ללמד ילדים. והדרך שלהם לתגמל את זה, זה אם ילד שבא, שעבר דרכך, זכה במדליה, או באיזשהו הישג משמעותי, הם מתגמלים לאחורה.
זה אני מכיר. מכיר ומאוד אהבתי לשמוע בתור מאמן, אתה שגם סובל קצת מחוסר תגמול מן הסתם, אז זה כן, זה נהדר, ככה זה צריך לעבוד.
אתה מנציח כאילו את העבודה הבסיסית של התשתיות, שהן כל כך חשובות בבנייה של ספורטאי תחרותי.
טוב, אז יש לנו הרבה מה ללמוד. אבל נצא אופטימיים. אני קצת אספר לך על החדשות החמות מעולם הטריאטלון בתקופה האחרונה. יש לנו קצת חוב על העבר, על טריאטלון ראשון שהיה לא מזמן, והיה גם תחרות אחרי כנרת, אליפות ישראל באלית, שהיה שם רמה גבוהה. גם בראשון היה כיף לראות לא מעט ספורטאים, כולל חלק מהבוגרים שלנו מתחרים, והתחרות ככה מעניינת. כאילו של מיני ספרינט, אז יותר קצר והופך את זה ליותר צפוף. נציין את מעיין גלנד שניצח את התחרות, איתמר לבנון היה שני, שחר ארגור היה שלישי. זה כבר היה תחרות עם קריטריונים לאליפות אירופה, לאליפות אירופה קדטים.
כמה השיגו אותו?
אז רוי ברון, שהאמת שמאז הספיק קצת להתרסק וכולי, אנחנו מאחלים לו בריאות והחלמה מהירה מפה. אז הוא השיג את הקריטריון לאליפות אירופה קדטים. ניב ברם השיג בנוסף את הקריטריון בבנים. בבנות...
אני אציג לך רגע, אבל איפה הם מתאמנים ומי מאמן אותם? כי זה נורא נורא חשוב שידעו את הדברים האלה.
אז יש הרבה, אבל סבבה, אני זורם איתך. מעיין הוא ספורטאי של וינגט, מתאמן עכשיו אצל הנר שרמן, שהוא המאמן נבחרת למעשה. איתמר לבנון שייך לטריימור, חזר הביתה לירושלים, מתאמן בתוכנית קצת נפרדת, אבל... איתמר לימד אותי לסמוך עליו ועל ההחלטות שהוא מקבל בדברים האלה, ובינתיים זה נראה טוב. שחר אגור, רוד ראנר, גם עשה איזה מהלך, עזב את וינגט, חזר להתאמן אצל ניר. רוי ברון, ספורטאי של רוד ראנר, תוצר מערכת שם. ניב ברם שייך לטריימור, עבר לאקדמיה בוינגט בשנה האחרונה. בבנות... אז יש לנו את אביב לוי, אלופת ישראל, הטריה מהכינרת, מתאמנת אצל שוקי.
משמשית.
משמשית, נכון, נכון, נכון. יש את אופק לוינסקי, מדה בטנס, של כפתורי, משפחה שאת מכירה טוב, שהיא עשתה קריטריון אליפות אירופה לנוער.
יפה.
אגב, גם מעיין, שניצח את התחרות בבנים, השיג את הקריטריון. זה בנוסף לאייל ויינשטיין, גם מטריימור, שעשה את הקריטריונות באלת, שהוא ניצח את אליפות ישראל. ולאליפות אירופה קדטי מבחינת הבנות, אז יש לנו את שי קוניק מאקסטרים של ליאור כהן, שאת גם מכירה, ועומרי בינדרמן מטריימור, שזה מאוד שימח אותי באופן אישי, כי זה ילדה שעובדת מאוד קשה ומאוד רצתה והגיעה לה והיא לקחה את הכרטיס, והכל היה שם אגב מאוד צמוד, הכל היה על שניות, היה אקשן כזה עד הסוף. המשך הקריטריון של אליפות אירופה לנוער יהיה באולשטיין, בפולין. שם ישיגו עוד שני כרטיסים. אני טס לשם בסוף החודש.
מה, זה משחקי אירופה?
לא, לא, זה לא משחקי אירופה. משחקי אירופה זה ביולי, אני חושב, נראה לי. שם פשוט סבב גבי אירופה, שהפכנו את זה לתחרות קריטריון כאילו שלנו. ואת הקריטריון לקדטים אפשר להשיג גם בטריאטלון אשקלון, שהוא יערך באמצע יוני. ואז בעצם התמונה תושלם. אז זה לגבי מה שהיה. מה שיהיה, שחר סגיב מזנק ל-World Series, לסבב הגבוה בעצם, אחרי פגרה די ארוכה מתחרויות, חוזר להתחרות ביוקוהמה ביפן, מרחק אולימפי.
מתי זה?
יום שבת 7 בבוקר. שעון ישראל. סליחה. כן. אני יודע ששחר עבד מאוד קשה בחודשיים האחרונים, הרבה אימונים, קצת פחות תחרויות, שחר מאוד אוהב להתחרות, אז אני בטוח שהוא בא רעב. מלווים אותו שם ליאור כהן ודוד רזניק. ולקרולה באיטליה יצא משלחת די גדולה, גם אליט, גם נוער, יחד עם עידו, המאמן אקדמיה. לא תחרות קריטריון, רק עוד תחרות ככה לצבור ניסיון וכאלה, וזה טוב, אני גם אוהב לראות את המשלחות הגדולות האלה שיוצאות, כי באמת גם אצלנו חסר הרבה ניסיון וזינוקים ברמה גבוהה. זהו, אז נשאר לנו לאחל להם רק בהצלחה.
שיהיה המון בהצלחה.
ואני לא אשחרר אותך לפני קצת התקלות כאלה של שאלות קצרות.
יאללה, שוט.
ואני אתחיל בשאלה הנפוצה שבעצם מזוהה עם הפינה, ארוחת ערב. מי היית יושבת לארוחת ערב? חי או מת? נותן לך את כל האופציות בעולם, מי היית בוחרת?
וואי. נראה לי שבא לי לשבת עם אח שלי שנפטר בגיל 15.
אפילו ידעתי שתגידי את זה, כאילו הרגשתי שתגידי את זה, לא יודע. אני יודעת, אני מלווה, אני קורא את מה שאת רושמת ברשתות וזה.
בא לי לשבת עם אמיר.
כן, אה? מרגש. מה יספק אותך באולימפיאדה? כאילו, אני מכיר אותך. אני יודע שאת בחורה שמכוונת מאוד גבוה, תמיד רוצה לשבור את התקרות זכוכית.
אז אני...
שאני מגיעה לאולימפיאדה, זה יהיה וואו, או שתגיעי לאולימפיאדה ותגידי, אני רוצה...
לא, תמיד, כאילו, אחת מהבעיות שלי, שאני לא יודעת באמת, תמיד אני מקל חטא שאני לא יודעת ליהנות מספיק מהרגע, ושישר איך שאנחנו משיגים את ההישג, אני כבר חושבת על הדבר הבא. אבל אני... נכון לעכשיו, הסתפק בהפעלה למשחקים האולימפיים.
כן?
יאללה. אחרי זה, שנייה אחרי זה, אני כבר לא.
אני, שתגיעי, ואני באמת מאחל שתגיעי, אז אז אני הראשון שישאל אותך, טוב, נו, מה היה
הדבר? שהנבחרת תגיע, לא אני.
שהנבחרת תגיע, אני הראשון שישאל אותך, מה, נו, מה, מה, איזה מטרה את מסמנת? הדמות שהכי השפיעה עלייך בחיים?
וואי, זה מחולק. חושבת שבגיל הצעיר זה באמת היה סבא שלי, משה. חושבת שאימא שלי.
כן?
כן, עדיין, אימא שלי. היא גם לימדה אותי מה כן, וגם מה לא.
אוקיי. ספורטאית נערצת בארץ, בעולם.
וואי, לא היה לי כזה אף. אני לא מעריצה אנשים.
אוקיי.
אני לא מעריצה אנשים. אני במקום שאני בדרך כלל לוקחת ללמוד מהם, אבל אני לא מעריצה. אולי יש ספורטאי היום שאני כאילו באמת נורא אוהבת להסתכל עליו ומשחק, זה סטף קרי.
איי, צגה של שחקן. אומנם מניה בירידה עכשיו מול הסנדל, 3-1, אבל שחקן הצגה.
סטף קרי, ובאמת נסעתי לראות את מסי, כמו שכל אחד בערך, שמכבד את עצמו איסה.
עוד אגדה חיה. כן. איפה ראית לו?
הייתי בברצלונה, כשהוא היה שחקן של ברצלונה, הייתי במשחק של פריז סן ג'רמן, ברצלונה, רבע גמר.
כן?
כן. צ'מפיון ליגס.
חוויה. טוב, שאלה ממש אחרונה, כי ציפור קטנה לחשה לי, שהיית אפילו קצת קרובה באיזשהו שלב, אולי לעולם הטריאטלון, הנהלת איגוד הטריאטלון, אז השאלה שלי, האם נראה אותך בעתיד, בענף שלנו?
אז אני אהיה פוליטיקאי טובה, למרות כן. שאני לא פוליטיקאי טובה. אכן הגיעו בקשות, אבל אני מרוכזת באיגוד הכדורמים. והדבר היחידי שאני באמת רוצה להמשיך ולעשות, זה לא משנה באיזה תפקיד, זה לקדם את הספורט הישראלי, ובאמת לעזור לעשות אותו בצורה יותר מקצועית, מקצוענית ונכונה יותר. לעזור לכל הספורט הישראלי להתקדם מעלה. זה לא משנה איפה אני אהיה.
יאללה, רבי, אין סיום טוב מזה. משפט אופטימי מזה, ולא יודע, אני ככה, אני אגיד אי אפשר לדעת מה צופן העתיד, ואני מקווה שעוד איכשהו גם תגיעי לענף שלנו, ותעזרי לנו לעשות את מה שעשית באיגוד הכדורמים, איכשהו לעזור לנו לדחוף את איגוד הטריאטלון קדימה. נהניתי מאוד.
גם אני.
תודה רבה. אני חושב שהאחלה פרק עם המון תובנות, ואהבתי שקצת גלשנו, זאת שאני קצת לוקח את זה הצידה מעולם הטריאטלון, וקצת ללמוד מענפים אחרים, בטח מההצלחות של ענפים אחרים. אז אנחנו סיימנו, כמו שאת רואה, קהל על הגדרות פה, אני כבר דופקת לנו על החלונות מסביב. אז המון תודה, ותודה לכל המאזינים. הפרק כמובן זמין בכל הפלטפורמות הקיימות. סיימנו פרק 30, אנחנו עם הפנים קדימה, פרק 31.
התמדה, אור, התמדה.
כן, כן, למדתי. תודה רבה, רבי, תודה רבה לכולם, ואנחנו נפגש.